השיעור לדלת מנחם אב בשנה פשוטה. לומדים את החלק השני באיגרת הראשונה באיגרת הקודש. השיעור מתחיל בדף קוף ג' עמוד ב' בתחילת הקטע החמי הוא הנותן כוח. השיעור מסתיים בסיום העמוד במילים מיצוי הנפש חולי.
החמי הוא הנותן כוח ועוז לבחינת מותניים, כמו שכתוב חגרה בעוז מותניה, זאת אומרת שאנחנו צריכים שיהיה לנו כאן עוז, שהעוז הזה נותן את הכוח למותניים להעמיד ולקיים הראש והזרועות, דיינו לתת יכולת להתבוננות ולרגשות להיות בפעולה מלאה, הוא עסק ולימוד הלכות בתורה שבעל פה. יש סגולה מיוחדת, יש כוח מיוחד כשיהודי לומד הלכות בתורה שבעל פה. הלימוד של הלכות בתורה שבעל פה נותן כוח עוז לאמונה. מיד אנחנו נבין למה. מה זה נקרא הלכות בתורה שבעל פה? זה מתחיל מהגמרא, כל הש"ס, כמו שדיברנו על זה בתחילת האיגרת, שהאיגרת הזו התייחסה ללימוד וסיום כל הש"ס. כל הש"ס מה זה? זה אוסף של ההלכות של התורה שבעל פה, זה מתחיל בעצם מהמשנה. המשנה זה האוסף ההלכתי הראשון שרבי יהודה הנשיא כתב על כל התורה כולה, על כל שישה סדרי משנה. על זה בנוי כל הגמרות של מבארות ומרחיבות ומפלפלות באותן הלכות. מזה יצא לאחר מכן בסוף הדרך השולחן ערוך. כל זה נקרא הלכות של התורה שבעל פה. השיהודי לומד שולחן ערוך, לומד גמרא, לומד משנה, הוא לומד את ההלכות הללו בתורה שבעל פה, זה נותן את העוז, את הכוח לאמונה של היהודי. מה מיוחד בתורה שבעל פה? מה ההבדל בין התורה שבעל פה לתורה שבכתב? מה מיוחד דווקא בזה? הסביר אדמו"ר הזקן שהיא בחינת גילוי רצון העליון. הרצון העליון, הרצון האלוקי, איפה הוא מתגלה? בתורה שבעל פה. אם יהודי שואל את עצמו, אני רוצה לדעת מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא, מה הרצון שלו, אם הוא יפתח את התורה שבכתב, לא בטוח שהוא ידע ב-100% מה רוצה הקדוש ברוך הוא. הוא חייב בשביל זה דווקא את התורה שבעל פה, ואז הוא ידע מה הרצון. דיברנו בשבוע שעבר, נתנו את הדוגמה, נחזור עוד הפעם לאותה דוגמה, דוגמה פשוטה, ובעצם זה על כל מצווה ומצווה. אם יהודי רוצה לדעת איך לקיים על מצוות הנחת תפילין, דיינו, מה רוצה ממני הקדוש ברוך הוא איך להניח תפילין, אז אם הוא ייקח את התורה שבכתב, הוא יהפוך מצד לצד, ובסופו של דבר לא ידע מה רוצה ממנו הקדוש ברוך הוא. לא ידע כמה זוגות תפילין צריכים להיות, הוא ידע באופן כללי על היד ועל הראש, כמה, איזה גודל, איזה צבע, איזה פרשיות לכתוב, כמה פעמים להקיף על היד, מה לומר בעת התפילין. כל הפרטים הללו בתורה שבכתב הם כמשנה סתומה. זה כתובים כמה מילים, כשאותם לא עוד על ידיך, רואים לו את הזוות בין עיניך, וזהו. זה כתוב אומנם בתורה כמה פעמים, הביטוי הזה, אבל אין לזה כל כך הרבה פירוט, אז אתה בעצם לא יודע מה הוא באמת רוצה ממנו. אבל אם לוקח את התורה שבעל פה, מתחיל מהמשנה, ועובר לגמרא, ועד השולחן ערוך, אז יורדים איתך לפרטי פרטים, שיודע בדיוק מה רוצה ממך הקדוש ברוך הוא. ככה כל מצווה ומצווה, בתורה שבעל פה, יש לך את הפירוט הנכון והאמיתי. אז איפה בא לידי ביטוי הרצון האלוקי, הרצון העליון? הרצון זה בתורה שבעל פה. למרות שבדרך כלל כתוב שתורה קשורה עם חוכמה, ולא עם רצון.
זה לא כוונה באמת לבעל פה?
התורה שבעל פה, קוראים לה בעל פה, מכיוון שהיא הייתה במשך תקופה מאוד ארוכה בעל פה. היא לא נכתבה. זה שהיא נכתבה, זה שהיום יש לנו את התורה שבעל פה.
מה שנכתב למה שבעל פה. זה מעשה.
לא, התורה שבעל פה נשאר הכינוי של התורה שבעל פה, למרות שהיום התורה שבעל פה היא כבר כתובה. רק מכיוון שבמשך עד רבי יהודה הנשיא, שזה הרבה שנים מאז מתן תורה, עד רבי יהודה הנשיא, הספר היחיד שהיה כתוב, זה היה חמישה חומשי תורה, תנ"ך היה כתוב, אבל כל הדברים עברו בעל פה. מכיוון שבמשך הזמן הוא ראה שאם הוא לא יכתוב את זה, אז הדברים ילכו לאיבוד, אז הוא כתב את זה, אבל זה נשאר תורה שבעל פה, זה נשאר הכינוי תורה שבעל פה.
זה לא אותו דבר.
מה לא אותו דבר?
שזה בעל פה, אין זה את המעבר לכתב. זאת אומרת, זה ישיר, יש לזה יותר...
אבל יש לזה חיסרון, אם זה נשאר בעל פה, שאם שוכחים, אז זה הולך לאיבוד.
לא, לא מה יהיה, אני אומר, הפקט של זה, המעשיות הזה, התורה של בעל פה, יש לה יותר כוח, כי היא ישירה.
ישירה ממי? מחכמי ישראל? יוב, הם עוברים.
זה ראש יותר שינון, אבל.
צריך לזכור את זה. בכל אופן, תורה שבעל פה זה, הכותרת תורה שבעל פה זה לכל הספרים שכיום בשבילנו הם כבר שבכתב. אבל הם מקראים תורה שבעל פה על שם הסדר, ההתגלות שלהם מבחינת הסדר איך שזה היה. נכון, יש הרבה דברים שגם נאבדו ונעלמו. שוחנוך לא היה. כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש, זה הכל נכלל בתורה שבעל פה. אז התורה שבעל פה זה המקום ששם מתגלה הרצון העליון. הרצון האלוקי זה בתורה שבעל פה. למרות שאנחנו הרי לכאורה יודעים שהתורה קשורה לחוכמה. למה אתה אומר שזה עניין של רצון? מסביר אדמו"ר הזקן, זה נכון דאורייתא מחוכמה אידי נפקת. נכון שהתורה מתגלית על ידי חוכמה, התורה קשורה לסבירת החוכמה, זה נכון, אבל מקורה ושורשה הוא למעלה מעלה מבחינת חוכמה. חוכמה, נכון שזה הספירה הראשונה של סדר ההשתלשלות, וההתגלות של התורה זה על ידי חוכמה אלוקית, אבל זה לא ההתחלה והשורש. השורש של התורה זה הרבה יותר גבוה מספירת החוכמה. השורש של התורה זה מתחיל ממה? מהרצון. קודם כל, היסוד של כל מילה בתורה, של כל מצווה, מה השורש הראשון? זה הרצון האלוקי. הרצון האלוקי הזה, יש חלקים שירדו והצטמצמו והתגלו באופן של חוכמה, ויש דברים שנשארו באופן של רצון, ואנחנו לא יודעים גם, אין עליהם טעם ודעת, יש דברים שהם התגלו עם טעם ודעת, אבל הבסיס והשורש של הכל זה חוכמה, זה רצון. והוא הנקרא המקור של התורה, שזה למעלה מחוכמה, איך קוראים לזה? בשם רצון העליון ברוך הוא. הרצון האלוקי זה נקרא, זה התורה שבעל פה, זה הרצון. כמו שכתוב, יש פסוק בתהילים שדוד המלך רוצה להמחיש לנו מה ואיך הרצון האלוקי משפיע על האדם בעת שהוא לומד. אז דוד המלך אומר שהאופן איך שהרצון האלוקי משפיע על הנשמה, ואיך הרצון של הנשמה משפיע על כל המערכת של הגוף, אומר הפסוק, כצינה רצון תעטרנו. עכשיו, מה זה צינה? צינה זה לא קור. צינה זה מגן. מגן. כמו שהיו הולכים עם מגן למלחמה, זה נקרא צינה. צינה, המגן הזה שהיו הולכים עם זה למלחמה, היא מקיפה את האדם משלושת הצדדים שלו. למרות שהצינה מקיפה את האדם, מסובבת אותו, אומר דוד המלך, כצינה, כמו שהצינה מקיפה את האדם, אותו הדבר רצון תעטרנו, אותו הדבר הרצון מקיפה, מאתרת את היהודי, את הנשמה שלו. אבל דוד המלך מוסיף בנמשל פרט שאין במשל. המשל זה הצינה, הצינה זה המשל. מה הנמשל? הרצון. במשל, הצינה מקיפה את האדם, אבל היא לא מסובבת גם את הראש שלו. בנמשל, שזה הרצון, מוסיף דוד המלך ואומר שהרצון האלוקי לא רק שהוא מקיף את האדם, אלא יותר מזה, אפילו תעטרנו. זה אפילו בשבילו כמו כתר מעל הראש, היא מקיפה אותו לגמרי. כי החוכמה היא הרי נמצאת בראש, למעלה. ואנחנו כרגע הרי רוצים לומר שרצון הוא יותר גבוה מהחוכמה, הוא מעל החוכמה. אז אם רצון הוא מעל החוכמה, אז הוא כמו אתרת, כמו כתר שנמצא מעל הראש. לכן דוד המלך מדגיש בפסוק, תעטרנו, כי הפעולה של רצון היא הרבה יותר מאשר המשל של צינה. כי אתרה שהיא על המוחין שבראש, כמו אתרה שנמצאת מעל המוח. כתר. זה כנודע ממה שכתוב על פסוק, אשת חיל, אתרת בעלה. יש כאן בעזרת השם אנחנו נגיע באיגרת הקודש, בחלק הזה של איגרת הקודש, יש איגרת אחת לפני האחרונה, איגרת חפתת, איגרת יחסית ארוכה, שפותחת במילים אשת חיל עטרת בעלה. שם מסביר אדמו"ר הזקן בהרחבה מאוד את הנושא שהוא אומר כאן רק בשתי שורות. אנחנו נחזור ונדבר רק בקצרה, בעזרת השם נעריך בזה כשנגיע לאיגרת חפתת. אדמו"ר הזקן מסביר, אשת חיל, מה זה אשת חיל? אשת חיל זה משל...
אמרת שהבנים שלו כתבו את הקטע הזה.
לא שהם כתבו, אלא שהם ליקטו ואספו וחיברו את זה לספר התניא, אבל זה לשונו הקדוש של אדמו"ר הזקן.
כן.
אשת חיל עטרת בעלה. בעלה, ככה מבואר בזוהר, בקבלה, בהרחבה יותר באיגרת בהמשך, בעלה זה הולך על ספירת החוכמה, ואשת חיל זה הולך על ספירת המלכות, תורה שבעל פה. והיא, למרות שהיא הכי למטה, היא בעצם היא הכי למעלה. מה זאת אומרת היא הכי למטה והיא הכי למעלה? אני נמחיש את זה באותיות פשוטות. מה המקור הרגיל, הסדר ההשתלשלות של התורה, איך היא באה והתגלתה לבני ישראל? מה בקודם? תורה שבכתב או תורה שבעל פה? לא? קודם כל באה תורה שבכתב. אחר כך התורה שבכתב כשלעצמו הוא סתום ונעלם. אז כל מילה בתורה שבכתב הסביר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו באותם 40 יום שהוא היה בהר, ולאחר מכן זה עבר לחכמי ישראל שבכל הדורות. כל מילה ומילה שבתורה שבכתב צריכה את ההסבר שלה, ההסבר שלה הוא בא בתורה שבעל פה. אז הסדר איך זה בא, קודם בא התורה שבכתב, אחר כך בא התורה שבעל פה. קודם בא בעל ואחר כך באה אישה. קודם בא התורה שבכתב שזה כמו חוכמה, מקור הדברים, ואחר כך באה התורה שבעל פה, שזה כמו האישה, כמו הבינה, הוא מקבל מהתורה שבכתב ומסביר כל מילה שכתובה בתורה שבכתב. אבל בשבילנו, בסופו של דבר, איפה נמצא הרצון האלוקי בגלוי? בתורה שבכתב או בתורה שבעל פה?
בעל פה.
בתורה שבעל פה, שם נמצא הרצון שלה, זה יוצא דבר מעניין. בסדר הוא בסוף. אבל באמת מה מתגלה אצלו? משהו של נמצא יותר גבוה מתורה שבכתב. זה נקרא אשת חיל. אשת חיל, זאת אומרת, האישה היא מקבלת, אז היא לכאורה נמצאת בדרגה פחותה ביחס לבעלה, אבל מה יוצא? שהאשת חיל היא הופכת להיות עטרת לבעלה, היא הופכת להיות מעליו. זה נקרא שתורה שבעל פה מגלה את הרצון של הבורא, שאנחנו לא מוצאים את זה בתורה שבכתב. תורה שבכתב זה החוכמה האלוקית, התורה שבעל פה הופך להיות הרצון האלוקי. זה מה שהוא אומר כאן, שכשיהודי לומד את תורה שבעל פה, הוא מקבל כוחות כאלה גדולים מהרצון האלוקי, שהוא מחזק אצלו את האמונה, ובמילא הוא מחזק אצלו אחר כך את ההתבוננות והשכל, הוא מחזק אצלו את האהבה והאירה, את הרגש וכן הלאה. נוסיף סתם מילה אחת, שבדרך כלל אומרים כתר, כתר שהוא נמצא מעל הראש. שמעתי באחד המאמרים של הרבי, מילה אחת, שיחה של הרבי, הרבי מסביר מילה אחת, למה אומרים כתר? למה לא אומרים כובע, כיפה, כיסוי ראש, כלשהו? למה כתר? אז הרבי אומר ככה, כל הכיסויים ששמים על הראש, בדרך כלל כובע, אפילו כיפה, הם באים בשביל הראש. זאת אומרת, למשל אדם שם כובע, לא רוצה שיהיה לו שמש, אז הוא שם כיסוי שיהיה הגנה לראש. אז בעצם אם הוא בא להגן על הראש, אז נכון שהוא מעל הראש, אבל בכיוון שהוא בא בשביל הראש, אז אם הוא בא בשביל הראש, אז הוא בעצם הוא יותר נמוך מהראש, הוא עוזר לראש. הראש הוא העיקר, ויש לראש איזה מסייע שהוא כבא כשלב בית. כתר, למה בא כתר? הכתר לא בא להציל את המלך, לא מהצל ולא מהשמש. מה הכתר בא לעשות? הוא בא ליפות את הראש. הוא לא בא כעזרה לראש, כי הראש צריך איזשהו סיוע גשמי או אפילו רוחני, אז הוא צריך להשתמש עם משהו. להפך, זה בא באמת מעל, הוא בא לרומם את כל האדם עם הגוף, עם הראש. לכן תמיד אומרים כתר, לא אומרים ביטוי אחר, דווקא כתר, כי זה הביטוי הכי מתאים מבחינת הלבושים שאנחנו מכירים, שהוא באמת נמצא מעל הראש, מעל החוכמה, הוא רצון, הוא הכי עליון. וכל השונה הלכות בכל יום, מה ההמשך? הגמרא אומרת, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. למה דווקא הנחות? כי כשהנשמה נמצאת בעולם הבא, היא צריכה כוחות להחזיק מעמד בעוצמה שהיא מקבלת שם. היא צריכה לבושים, צריכה בגדים מיוחדים, כמו שאדם בגשמיות נכנס לאיזה מקום סטרילי, הוא צריך בגדים מיוחדים שהוא יוכל להיכנס לשם, כן? נשמה שנמצאת בעולם הבא צריכה לבושים מיוחדים שהיא תוכל לקבל את האורות שמאירים בעולם הבא. מה נותן לה, לנשמה, את הכלים המיוחדים שהיא תוכל לקבל דברים שהם בעצם מעל יכולתה, אם כאן כשהוא נמצא בעולם הזה הוא שונה הלכות. ואמרנו, מה המעלה שיש בהלכות? הלכות זה התורה שבעל פה. מה זה? זה הרצון האלוקי, הדבר הכי נעלה שיכול להיות. אז היהודי שלומד את ההלכות, זאת אומרת הוא מתחבר לרצון האלוקי, הוא מקבל כוחות שהוא יוכל לאחר מכן בעולם הבא, הנשמה שלו תוכל להכיל את ההערות האלוקיות שמאירות שם בעולם הבא. וזהו, נסיים את המשפט, חגרה בעוז מותניה. פה הוא מסיים את העניין שעם זה הוא התחיל את האיגרת. את המותניים, את האמונה, איך מחזקים? על ידי עוז. מה זה עוז? אין עוז אלא תורה. שהיא נותנת כוח ועוז לבחינת מותניים החגורים ומלובשים בה. ממש כפשוטו, שאדם פשוט לומד, יהיה לו קביעות כל יום ללמוד תורה שבעל פה, ללמוד הלכות בתורה שבעל פה, זה יחזק לו את האמונה, ובמילא זה יחזק לו את כל המערכת הרוחנית שהנשמה צריכה לפעול על ידה. השכל, ההבנה בעניין אלוקי, הרגש, האהבה של השם, יראת השם, הכל תלוי בכך שהוא ילמד פשוט את הרצון האלוקי, יתחבר לרצון האלוקי.
הרצון האלוקי זה הרצון של האדם.
הרצון הרצון של האדם צריך להתחבר לרצון האלוקי. אולי לזה התכוונת.
אבל זה מתחיל מהאדם.
האדם צריך לרצות להתחבר לרצון האלוקי. ודאי, אבל הכל, הרצון הנכון, איך אדם ידע שהוא עושה את הרצונות, שהרצונות שלו הם נכונים? לפעמים יש לאדם רצונות שהם באים לא מעל הראש אלא מדחת לרגליים. איך הוא ידע שהרצונות הם נכונים? אם הוא יתחבר לרצון האמיתי, והרצון האמיתי זה הרצון של בורא עולם. אם יהודי יתחבר לרצון האמיתי, אז הוא ידע שהרצונות שלו הם הולכים בכיוון הנכון. אז הרצון האלוקי נמצא בהלכות של התורה שבעל פה. לחזק ולאמץ זרועותיה, לחזק את הזרועות של הנשמה. מה זה הזרועות של הנשמה? כמו שדיברנו כבר בשיעור קודם, גם הזכרנו את זה כמה פעמים קודם, הם דחילו ורחימו, אהבה ואירה, זה נקרא הזרועות של הנשמה. שכליים או טבעיים, יש אהבה ואירה שהם אהבה ואירה ברמה של שכל, שזה דרגה גבוהה, או טבעיים, או אם הוא לא מסוגל להגיע לאהבה ועירה גבוהה, יהודי יש לו אהבה ועירה טבעית. כל אחד לפום שיעור הדילי, כל אחד בהתאם ליכולת שלו, לרמה שלו, להכנה שלו. אבל לא משנה, כל יהודי באיזה רמה של אהבת השם שיהיה לו ויש לו, אם הוא רוצה לחזק את אהבת השם שלו, שלא יחפש פתרונות בכל מיני סגולות קסם. שילמד תורה שבעל פה, שיתחבר לרצון האלוקי. שילמד שולחן ערוך, שילמד גמרא, שילמד משנה. זה לימוד שפשוט יש לו את היכולת לחזק ולתת עוז למותניים, לאמונה של היהודי. פה בסוגריים הוא אומר, הרי לכאורה, שימו לב שהוא אמר שהתורה נותנת עוז למותניים. והמותניים מה הם יעשו? מה הם יחזקו? יחזקו את הזרועות. הרי כל הזמן דיברנו שהמותניים מחזקים לא רק את הזרועות, מחזקים את הזרועות ואת הראש. ופה את הנושא של הראש הוא שם בסוגריים, מדוע? כאילו הנושא של הרגש, של אהבת השם ועירת השם זה יותר מרכזי פה. מכיוון שזה באמת הנושא המרכזי של האיגרת הזו, כפי שנראה מפה עד סוף האיגרת, למרות שהוא מדבר כאן על החשיבות והמעלה של לימוד התורה, אבל בעיקר הוא רוצה להוביל שבתפילה, ששם זה הזמן שאדם מעורר אהבת השם ועירת השם, זה הנושא המרכזי של האיגרת פה, שזה החלק העיקרי שאותו הוא רוצה לחזק אצל אותם חסידים שלומדים את האיגרת הזו, את העניין של התפילה. לכן הוא מדגיש כאן יותר את הזרועות, שזה אהבה ואירה. מה עם השכל? אז הוא אומר מיד בסוגריים, יש גם ראש, ועל העמדת וקיום בחינת הראש שבנפש, הוא השכל המתבונן, אמר, איך שלמה המלך אומר בפסוק? חגרה בעוז מותניה, מה כתוב אחר כך בפסוק הבא? טעמה כתוב סחרה. כן? זה הרי חטא, זה הולך לפי א' ב' שמשת חיל. עוד חטא זה חגרה בעוז מותניה, וטעמה את זרועותיה, ואחר כך זה הולך, טעמה כתוב סחרה. אז הסדר בפסוק הולך, חגרה בעוז מותניה, זאת אומרת, תלמד תורה שבעל פה, והמותניים שלך, עדיין האמונה שלך, תתחזק. ואז מה יהיה? ותאמץ זרועותיה. ואז הזרועות שלך, עדיין הרגש שלך, אהבת השם ועירת השם, יהיה באימוץ ובכוח. מה ההמשך? מה זה אותת? טעמה, כיתוף סחרה. מה זה טעמה? הטעם, מה הטעם? הטעמים, הלימוד עם שכל, עם ההבנה, יש לך טעם ודאג בדברים, זה סחורה טובה. אותו הנשמה אומרת, נו, הסחורה הזו של הלימוד, זה סחורה טובה, יש בזה גם טעם, יש בזה גם הבנה, יש בזה לימוד, גם הראש, זה לא רק לב, זה לא רק התפעלות רגשית, זה גם עניין של טעם, שכל, כמו מבוא במקום אחר. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של אשת חיל שאנחנו אומרים, זה בעצם מתאר את האופן איך יהודי צריך לעבוד את הבורא. זה הכל בדרך משל, ששלמה המלך הלביש את זה במשל יפה, אבל צריך להבין שהנמשל הוא כאן העיקר, הוא החשוב, צריך לא לקרוא את זה רק כשיר יפה וכמשל יפה. זה בעצם משמעות...
זה
יכלה ולאי נראה. מכיוון שהנושא המרכזי של הפסוק...
מה זה הוא אומר פה?
המתבונן. מבחינת הראש שבנפש הוא השכל המתבונן, שכל של אדם שמתבונן במה? חולי מה זה חולי? זה תהפוך עמוד קודם, היה לך קודם בדיוק באמצע עמוד שורה שמתחילה במילה הוא השכל. אתה רואה שמה שורה שמתחילה הוא השכל? זה 10-12 שורות מלמטה. אז שם הוא אומר הוא השכל המתבונן, ושם הוא אומר במה הוא מתבונן. הוא מתבונן, הוא מעמיק דעת בגדולת אינסוף ברוך הוא. שם הוא אומר חולי, כי בעמוד הקודם הוא דיבר יותר במה הוא צריך להתבונן. אבל שוב, הוא כאן לא רוצה לדבר על ההתבוננות של השכל, כמו בעיקר, תיקח את הפסוק ח' חגרה בעוז מותניה ותעמד זרועותיה. בוא נדבר על הפסוק הזה, על הזרועות שהן צריכים לקבל את האימוץ, את הכוח, כתוצאה מהעוז, מהלימוד של תורה שבעל פה. אך, אז זהו מסיים את האיגרת ואומר, אך עת הוא זמן החיזוק ואימוץ הזרועות והראש. מתי זה הזמן שאדם יכול לחזק את הזרוע, דיינו את הרגש האלוקי, אותו דבר את הראש, את ההתבוננות? אישה תפילת השחר. יש כאן זמן מיוחד ביום. כל רגע ביממה שאדם ילמד תורה שבעל פה זה זמן מתאים, כי כשהוא לומד תורה שבעל פה הוא מתחבר לרצון האלוקי, ואז אם הוא מתחבר לרצון האלוקי אז האמונה שלו מתחזקת עם כל מה שדיברנו קודם. אבל יש זמן ביום, שזה בזמן שמתפללים תפילת שחרית, זה זמן מאוד מסוגל לחזק את האמונה. כי זה זמן מסוגל להתחבר לרצון האלוקי. מדוע? הוא אומר שאישת רחמים ועת רצון העליון למעלה. זה עת רצון. מה זה נקרא עת רצון? זה הזמן שהרצון האלוקי מתגלה. למה אתה לומד תורה שבעל פה? כדי לדעת את הרצון של הבורא, כדי להתחבר לרצון של הבורא. יש לך כל יום שעת קבלה שיש התגלות של הרצון האלוקי. זה עת רצון למעלה, ובמילא זה גם עת רצון למטה. שהמניין מתקבץ ומתפללים יחד תפילת שחרית, זה הזמן של עת רצון. אז אם אדם מנצל את התפילה כראוי, כפי שעוד מעט ידבר כאן כמה ביטויים, גם קצת מילים כדורבנות, מה שנקרא, אדם שמנצל את זמן התפילה כראוי, אז יש לו בהחלט את הזמן הזה שהזרועות שלו יתחזקו, כי המותניים יתחזקו, כי הוא ניצל את העת רצון. ולזאת, ובגלל שזה כל כך חשוב, אותה אבקש ממבקשי השם יבינו וישכילו יחדיו. אותם אלה שמבקשי השם שביחד ישבו ויבינו משהו, מה שאני כותב להם, ולהיות לזיכרון בין עיניהם כל מה שכתבתי עליהם אשתקד. מה זה? מה שלמדנו היום בבוקר בשיעור תניא היומי. השיעור תניא היום, הקטע האחרון של כל ספר התניא, שלומדים את זה בשיעור היומי בי"ח כסלו, זה המכתב שעליהם הוא מתכוון, מה שכתבתי עליהם אשתקד, זה המכתב ההוכח תוכיח, החלק האחרון האחרון של התניא, זה בהשגחה פרטית, זה לא אשתקד, זה בשבילנו היה היום בבוקר. כל מה שכתבתי להם השתקד בכלל, כל מה שמדובר באיגרת ההיא על נושא התפילה בצורה מאוד חזקה, ובפרט גם שם, זה אותו איגרת, זה לימוד השעת, ולכן האיגרת ההיא נכתבה לפני האיגרת הזו, למרות שהיא חותמת את הספר. דיברנו על זה כבר בשיעור שבוע שעבר, ובפרט מעניין כוונת התפילה מעומקא דליבה. במיוחד צריך מעומק הלב לכוון בעת התפילה. יום יום ידרשו נשם בכל ליבם ובכל נפשם, ונפשם תשתפך כמים נוכח פני השם. יהודי צריך להתפלל באופן כזה עד שהנפש שלו פשוט נשפכת בתפילה, כמו שכתוב אצל חנה, בתפילת חנה, את הלשון הזה שהיא שופכת את נפשה לפני השם. הנפש של היהודי צריכה להשתפך. כמאמר חז"ל בספרי, כמו שחז"ל אומרים במדרש ההלכתי שנקרא ספרי, עד מיצוי הנפש, חולי.